אנחנו פותחים סדרה חדשה הערב, שכחתי האמת לתלות פתק, והסדרה היא סדרת אשת חיל. כן, אשת חיל נמצא ורחוק כפני מכרע, שרים בכל הבתים בעם ישראל, וגם בישיבות, אפילו שעדיין לא נשואים, שרים את זה בשתוקקות גדולה, ומה שנקרא בבחיות עצומות וצעקות אדירות. יש כאלה שאומרים שזה פשוט בגלל רוצים כבר לזכות לאוכל ביתי, ולא ברור אם זה רק כיסופים לזה, רוצים כבר, יאללה, עד מתי נאכל מטבוחה מבושלת כזאת של זה. אבל הפרק המיוחד הזה, שהוא פרק למד א' ספר משלי, כמובן מעלה את השאלה, מי היא אשת החי? מי זאת האישה המיוחדת הזאת שכולם כל כך כוספים ומשתוקקים לזכות לה? אז כך, כל אחד זאת אשתי, כן? אבל בסדר, אז מה עם התכונות המופיעות אצל אשת החי שאנחנו בעצם כל כך מעללים ומשבחים אותם, וכשלומדים את המזמור הזה לעומק, מגלים שזה סיפור לא פשוט. לזהות מי היא אשת החיל זה עניין לא קל, אם בכלל. אז מה שנעשה עכשיו, זה נעשה ככה. אנחנו קודם כל נקרא, אני יודע שאתם מכירים את הפרק הזה בעל פה, אבל אנחנו נקרא אותו, וננסה להבין את הבעייתיות בפרק הזה, ואחרי שננסה להבין את הבעייתיות, נראה איזה פתרון המדרש מציע, בסדר? ואחרי שנלמד את הפתרון שהמדרש מציע, זה כמובן, זה סדרה, זה ייקח יותר משיעור אחד. כבר אני מודיע לכם שבשבוע הבא לא יהיה שיעור כי אני מבילויים. אז עוד שבועיים אנחנו לא לדאוג, אנחנו לא נלך שום מקום לפי שנגלה מי יש את החיל, ובעזרת השם נסגור את הפינה. מה? אתם הולכות? לאן? מתי אתם הולכות? מה?
כל אחת זה איך השיעור הזה.
בתמוז בדרך כלל מסיימים, לא? נו, יש לנו זמן, מה זה הייתם? אתם לא, אתה פה, עוד 5 שנים פחות, מה אתה? בסדר, בדיוק בשביל הדבר הזה, בא לעולם, האינטרנט, אפשר לראות את זה, אבל מה אני אעשה, יש מילואים. אז ברשותכם בואו נקרא את הפרק הזה, בצד השני של הדף. ובכן, אומר, זה לא תחילת הפרק, זה פסוק י"ב, אומר לנו שלמה המלך, אשת חיל מימצא ורחוק מפניני מכרע. בטח בלב בעלה ושלל לא יחסם. גמלת אותו ולא רק כל ימי חייה, דרשה צמר ופשתים וטס וחפץ כפיה. הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה, ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. זממה שדה ותיקחהו מפרי כפיה נטע כרם. חגרה בעוז מותניה ותאמץ זרועותיה. טעמה כי טוב שחרה, לא יכבה בלילה נרה. ידיה שלך בקישור וכפיה תמכו פלך. כפה פרסה לעני וידיה שלך לאביון. לא תראה לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. מרבדים עשתה שש וארגמן לבושה. נודע בשערים בעלה בשבטו עם זקני ארץ. סדין עשתה ותמכור וחגור נתנה לכנעני. עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה. צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל. קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה. רבות בנות עשו חיל ואת תלית על כולנה. שקר אכן בבל היופי, אישה יראת אדוני תתעלל. תנו לה מפרי ילדיה ויעדלוה בשערים מעשיה. בסדר, הפסוקים האלה פסוקים מוכרים וזה הבעיה. שהם מוכרים ואחרי אנחנו לא מתקשים לפרש אותם. כלומר זה, אבל בואו תנסו רגע להסתכל. מה מתואר כאן? איזה אישה? דברו, חרוצה מאוד, נכון? באיזה תחומים היא חרוצה? מה זה? עושה לחם. מה? איך? דברו, נו. מסחר. היא סוחרת. זה לא דבר כזה פשוט, שאישה היא סוחרת, כן? היא עושה עסקים, אמנם היא עושה עסקים, היא עושה נדלן. זה אמר שדה ותקחהו, מפרי כפיה נטע כרם. היא צריכה לחגור בעוז מותניה, היא צריכה לאמץ זרועותיה. יש לה מסחר טוב. מה?
היא עושה חסדים.
היא גם עושה חסדים. צדקה. היא גם לומדת במכון הוראה, במכון הזה. פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה. היא, כן? מה עם בעלה? מה? איפה הוא? מה? איפה הוא? איפה בעלה? למה? איפה הוא? מה? לא עושה כלום? מה? איפה הוא? בעלה הוא מה? הוא בטלן, אז זאת אשת חייל שהתחתה עם בטלן. מה זה יושב בשער? מה? את כבר הגעת למסקנה, מוניקה כבר הגיעה למסקנה שכבר אף אחד לא מסקנה. תכף נראה, אולי זה את, מה? או, אז מה זה נודע בשער עם בעלה? כנראה הוא שופט, הוא דיין, הוא אדם כללי, אדם ציבורי. אדם שנודע בשערים מוטלים עליו או לציבור, ולכן מה קורה לאשתו? מה היא צריכה לעשות? הכל?
לבד.
לבד. דורשי רשומות דרשו, מילתא דבדיחותא, כן? יש בסך הכל שלושה פסוקים שמוזכר בעלה ואשת חיל. באות ב', בטח בלב בעלה, באות נון, נודע בשערים בעלה, ובאות קוף, קמו בניה ואשרו הבעלה והללה. ראשי תיבות בנק. שלא. הוא שם את הכסף בבנק, אבל יותר מזה לא רואים אותו. הוא הפוך. אה? אתה מכיר את הבדיחה על ההוא שגנבו לו את הכרטיס אשראי והוא התלונן אחרי שנה. אמרו לו, רק עכשיו אתה מתלונן, הוא אומר, רק החודש הגנב הוא התחיל להוציא יותר מאשתי, אז ככה אני, עד עכשיו לא היה לי מה להתלונן. טוב. אז יש פה תיאור של אישה כמעט אפשר להגיד אם חד הורית, באיזשהו מובן. אמנם בעלה קיים והוא נודע בשערים והוא זוכה לכבוד ולהערכה, אבל הוא לא עוזר לה. ומכיוון שהוא לא עוזר לה, היא צריכה לעשות הכל לבד. היא גם צריכה לאפות את הלחם, היא גם צריכה לתפור, היא גם צריכה בקישור, היא גם צריכה לתמוך פלך, אבל היא גם צריכה לעשות עסקים עם הכנענים, לשלוח ממרחק תביא לחמה, לסחור, לקנות שדה, לצאת החוצה, לתת צדקה לעני, לא תירה לביתה משלג, כלומר, יש לה איזה ביטחון כזה, היא יודעת להסתדר מול איומים וכל הדברים האלו, וכן, אפילו הייתה כעוניות סוחר ממרחק תביא לחמה. זה באמת תיאור של אישה מאוד מאוד מופלאה, אבל שרוב ימיה נאלצה להתמודד לבד. כי למה? כי בעלה היה מאוד 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 עסוק בעניינים כלליים. אז אני אומר, זה כבר מקשה עלינו מאוד. מי זאת האישה הזאת? ואני אקדים את המאוחר, זה מדרש שעוד לא הבאתי לכם, אבל אני אקדים את המאוחר ואומר שהזוהר הקדוש בפרשת חיי שרה אומר שאת המזמור הזה, אשת חיל, אמר אותו אברהם אבינו על שרה כשהוא הספיד אותה. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, מה הוא ספד ובכה לה? את כל המזמור הזה אשת חיל, ואז זה פתאום מקרין לנו, כאילו כאשר אברהם בעצם מספיד את שרה, אנחנו בעצם מגלים עם מה שרה התמודדה. אברהם אבינו עובר בארץ, מקום שכם, אלון מורה, מגייר את האנשים, כולו מלא פעילות. והרבה מאוד מהזמן הזה, שרה הייתה לבד. האם היא מסוגלת? כן. אולי האישה היחידה בכל התורה והתנ"ך שאנחנו שומעים ורואים עליה את העוצמה האדירה שלה, וזה שהיא שרה לשון שררה, זוהי שרה ממנו. ואנחנו, אני אומר, המדרש הזה לא הבאתי אותו כאן, כי לא נכנס לי בדף. אני אביא, בסיום הלימוד שלנו, אנחנו נלמד את מדרש על שרה. כלומר, יש שתי, עוד שנייה, יש כן שתי נשים שהמדרש מנסה לטעון שכל כל המזמור נאמר עליהם. אבל מכיוון שזה כל כך קשה ומורכב ליצור, למצוא אישה אחת כזאת, שכל התכונות האלו התקיימו בה, בוחר המדרש שלפנינו לומר שמזמור אשת חיל לא נאמר על אישה אחת, אלא נאמר על הרבה נשים. פסוק לכל אישה. אין באמת אישה אחת שעונה על כל הדברים האלו בבת אחת. זה בלתי אפשרי כמעט. אני אומר, בהמשך אולי נראה כן אפשרות כזאת, אבל כרגע אז מה יש? הפרק הזה הוא מין סיכום נבואי של פעולותיהם של הנשים בתנך לכל אורכו, כשכל אישה היא, יש לה את הפסוק שלה. כל אישה היא אשת חיל במובן מסוים. בסדר? אנחנו כמובן צריכים לצאת לדרך ולנסות להבין למה, זה ממש כתב חידה, ממש כתב חידה, למה נבחר הפסוק המסוים לאישה המסוימת? מה הוא בא ללמד עליה? אז זה ממש, המדרש הזה הוא פשוט כתב חידה, צופן, שאנחנו ננסה בעזרת השם לפענח אותו ביחד. בסדר? אומר המדרש. שלום וברכה. דבר אחר. אנחנו התחלנו סדרה חדשה שנקראת אשת חיל, תעבירו דף שם, והגעת בדיוק להתחלה. אשת חיל ממצא ורחוק מפני מכרע. זה שאמר הכתוב עוד ינובון בסיבה, דשנים ורעננים יהיו, כנגד אברהם ושרה, שהיו שקולים אחד כאחד בצדקה ובגמילות חסדים, והיו סימן טוב לעולם. כך אין מונע מן הצדיקים נשים כשרות שהוא מזווג להם, כמו שמצינו באשתו של נוח, שהיו שקולים מעשיה כשל נוח, לפיכך זכתה וניצלה ממימי המבול, ומיד אנחנו עוברים לפסוק הבא, בטח בלב בעלה ושאלה לא יחסר, זו שרה אימנו, שהשאיר אברהם בשבילה שנאמר הוא לאברהם יטיב בעבורה. אז המדרש פותח ואומר שהצדיקים, כדי להצליח לפעול את הפעולה הגדולה שלהם בעולם, לא יכולים לבד, הם זקוקים לאישה כמותם, שתסכים ללכת אחריהם למדבר, לארץ לא זרועה. אתם חושבים שזה הקל להיות אשתו של אברהם אבינו? כל אנשים בתקופתם רצו גם כן בעל שיבנה להם אוהל ויהיה בחצר כמה עיזים ויהיה ככה זה ויחפור להם איזה באר קטנה ויגדלו את הילדים, את הנכדים, ורק שרה מתחתנת עם אברהם אבינו והוא לוקח אותה מחרן לאור כסדים, מאור כסדים לחרן ואחרי זה לארץ ישראל, ובארץ ישראל שמה תאמרו שהוא נרגע ויושב במקום, הוא עובר מבית אלי ולענון מורה ואחרי זה לבאר שבע ואחרי זה חוזר לחברון והולך לכאן, והולך לשם, וכל פעילות, וכל... מישהו צריך להחזיק את הדבר הזה. מישהו צריך להיות איזה עוגן גם בבית. כשבאים המלאכים אל אברהם, וימהר אברהם, האוהל אל שרה, ויאמר, מהרי! שלוש שעים, כן, מחסולת, לושי ועשי עוגות, קדימה, וימהר אברהם, הכל מהר, הכל בקצב חיים דרמטי. לא כל אישה מוכנה להיות אשתו של מחת, וגם לא של אוגדונר. וגם לא שכאילו היום בא, היום אני פה, תקשיב, עוברים דירה, מה קרה? קיבלתי הצבא בבסיס זה, יאללה, עוברים את הילדים, עוברים דירה. אחרי שנה וחצי, לא, תפקיד אחר, עוברים חזרה לצפון. טוב, יצאתי ללימודים, חזרתי פה. בא, מגיע, מתי אתה מגיע? לא יודע, אולי אני אגיע היום, אולי אני אגיע מחר. הגיע מחר, לא הספיק להגיע הביתה, טלפון, מקפיצים אותו חזרה לטייסת. מגיע, זה... עכשיו, אם אין שותפות בבית להרפתקה הזאת, זה לא מחזיק מעמד. זה לא מחזיק מעמד. רק מה? על פי רוב, מי בולט, מי נמצא בפרונט, מי נמצא בחזית, כמובן, האיש. ולא מספיק נותנים את הדעת, אלא האישה. ואומר כאן המדרש, זה לא הולך אם זה לא ביחד. אם הם לא שקולים זה כנגד זה, הפרויקטים הכי גדולים לא יחזיקו מעמד. כן? וזה סימן טוב לעולם, וכך אין מונע מן הצדיקים נשים כשרות שהוא מזווג להם. מהם הנשים הכשרות שהוא מזווג להם? נשים שהם בעצם ילכו יחד איתם, איך אומר, מישהו אומר, מישהו לרוץ איתו, כן? ילכו יחד איתם בהסתערות הזאת. להבדיל, אני יודע, בין הקודש לבין החול, אז בן גוריון מספר, עכשיו יצא עכשיו סרט על בן גוריון, סרט יהודי. אז הוא מספר, הרי הוא בשנת 1958, משהו כזה, הוא היה גר בתל אביב. אז הוא נסע, הוא חזר מאיזה סיור באילת, עבר שם ליד בקעת צין, הוא רואה כמה אנשים עובדים ומקים איזה צריף, יורד אומר להם, מה אתם עושים פה? אנחנו מקים פה קיבוץ, שדה בוקר. וואלה, אני בא לכם. חושב שהוא צוחק, לא, הוא עזב את הכל, אבא. אבל הוא אמר, איך אני אגיד את זה לאשתי? אני אגיד לה, תבואי אחריי לנגב, לכלום? אז הוא אמר לה, תקשיבי, אני יורד לנגב, אני לא יכול להכריח אותך. את רוצה, אתה תבואי לבקר אותי פעם בשבוע, אני אבוא לבקר אותך פעם בשבוע. הוא אמר, לא, אני יורדתי איתך. שהוא גר לך אחריו. לנגב, גרו בצריף. כמובן, מזגן עם אינוורטר, איך אומרים את זה, נכון? מיני מרכזי, חייב. זה מזגן, חום אימים. צריף וכל זה, אין תחבורה, אין שום דבר, ירדה אחריו. להיות נשואה לאדם כזה, זה צריך להיות שיגעון. כן, להיות... אז אומר המדרש, נוח, אברהם, אבל בטח בלב בעלה, זה אומר שהוא הולך קדימה והוא לא מסובב את הראש אחורה. מה יהיה? בבית? יהיה בסדר. מה קרה? אני סומך עליה. והיא לבד לפעמים. שרה ממנו קיבלה את הבשורה על מות בנה יצחק, על שהוא כמעט מת, שהייתה לבד. הייתה אישה אחת שקראו לה שרה אביגור. נדמה לי שרה, זה השם שלה. היא הייתה אשתו של שאול אביגור. שאול מאירוב. שמעתם את השם הזה פעם? כן? מה? יפה, אבל למה יש עליו? למה יש עליו רחוב? בסדר. שאול אביגור היה אדם מאוד מאוד חשוב. הוא היה אחד מעמודי התווך של הביטחון. לפני קום המדינה ואחריה. הוא היה ראש המוסד לעלייה ב', הגוף שטיפל בהבאת יהודים לארץ, בצורה בלתי חוקית כמובן, ובעיקר המשימה המרכזית הייתה ברכישת נשק, בצורה כמובן מחתרתית ובלתי חוקית, לקראת המדינה שהולכת לקום, שיודעת שהולכת להתמודד עם קרבות, עם צבאות סדירים, ויש פה כמה רובים וכמה זה, וצריך לקנות תותחים, מקלעים וזה, והוא עסוק ברכישת נשק. יש לו בן שקוראים לו גור. הבן הזה הוא לוחם במלחמת השחרור, ואשתו שולחת לו מכתב, אומרת לו, תבוא לארץ להיפרד מהילד. הוא הולך למלחמה, אומר לה, אני לא יכול. מכתבים, אני לא יכול. אני עסוק פה במשימה, הוא קורא לזה חמורה. המצב חמור, אני לא יכול לעזור. הבן שלהם הולך לקרב, נופל בקרב על סג'רה. נהרג. היא שולחת לו הודעה, תבוא, הוא נהרג. אני צריכה שתהיה כאן בלוויה, בשבעה, אומר לה, אני לא יכול לבוא. אומרים, ככה מספרים שעל הקבר, היא אמרה, ילדתי לבד, גידלתי לבד וקברתי לבד. על הקבר שלה כתוב, הם קבורים ביחד בבית עלמין כנרת, על הקבר שלו כתוב, עלום ונוכח בכל, ועל הקבר שלה כתוב, נכונה בכל מאודה. זה להיות נשואה לאדם כזה, עוד פעם, זה הכל מזה, הוא אומר, לא יכול, אני, הבן שלי עכשיו זה, אבל עכשיו הרבה מאוד בנים ימותו אם אני לא אגמור את העסקאות של הנשק הזה. אבל זה דבר... בסוף הוא חוזר אחר כך לארץ, והוא... אחרי שנגמרה המלחמה, הוא פרש מהעיסוקים שלו לכמה שנים, וחזר הביתה, החליף את השם משפחה ממאירוב לאביגור, על שם הבן שלו. וכמובן, הוא גם היה לו... היה לו נקיפות מצפון, שהוא לא היה בגידול שלהם, וגם לא היה בלוויה וכו'. אבל זה בעצם מה שמדובר כאן. בטח בלב בעלה זה האנשים הגדולים הללו, שהם יודעים שמאחורה זה בטוח. הוא לא מסובב את הראש אחורה, הוא לא יכול לסובב את הראש אחורה, הוא עסוק בעניינים כללים. כשמשה רבנו הולך להציל את עם ישראל ממצרים, הוא משאיר את ציפורה מאחור. הוא אומר, יהיה בסדר, אני בוטח בך, אתה גדית לילדים, אני הולך קדימה.
זה מציאות
ראויה? זה מציאות, את שואלת, זה מציאות ראויה, זאת לא מציאות רגילה. זה אנשים שפועלים במצבים, מצבי קצה, ולכן באמת אנשים כאלו, הקדוש ברוך הוא דואג להם ומזמן להם אישה כערכם שיודעת לשאת את העול הכבד הזה. זה לא מצב רגיל, זה לא מצב נורמלי, אבל כשצריך להקים מדינה, אז צריך אישה, כמו אשתו של בן גוריון, שתסכים, הוא היה שנים אולי בבית, הוא היה נוסע, חצי שנה לפה לחול, עוד שנה לפה, לא, כאילו, הבית אצלו היה... טוב, אז זה כבר, יש את חייל, ששרים יש את חייל, זה כבר קצת, רגע, מה קורה כאן? אם מישהו, אישה ששרים לה, יש את חייל יותר מדי חזק, שתקח בחשבון שכנראה בעלה הולך לברוח לאיזה חודש עכשיו לאיזה מילואים או איזה שליחות, כן? להיות אשתו של עכשיו, ציינו 50 שנה, עכשיו, לפני שבועיים, 50 שנה למה? ובאים שם למכון מהיר. 50 שנה למה? נו? רמז? קשור למישהו שהוא כהן. אלי כהן. 50 שנה לתלייתו של אלי כהן בדמשק. אז מה זה להיות אישה של אדם כזה? היא יודעת שהוא עובד במשהו. היא לא יודעת איפה הוא עובד, היא לא יודעת מה הוא עובד. הוא אומר לה שהוא באירופה עובד, בפריז וזה, והוא נוסע לסוריה כל הזמן, והיא מתעוררת יום אחד במדינה שתפסו את בעלה, ואחרי זה היא רואה את התמונות שלו, תלוי. הרי שידרו את זה בטלוויזיה. 50 שנה זה עכשיו היה. אז זה פתיחת המדרש. טוב. נמשיך? ג' גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה. זו רבקה ממנו, שגמלה ליצחק טובה בשעה שמתה שרה אמו. כן. מה רוצה המדרש להגיד בפסוק הזה? רבקה, הפסוק שלה זה גמלת אותו ולא רק עולה מחייה. מה האמירה כאן? מה... טוב ולא רע. ברור שאם זה טוב, אז היא לא תעשה רע גם, נכון? מה זה הפסוק המוזר הזה? גמלת הוא טוב ולא רע. אה? איך, 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 מה אתה אומר? כלומר? שנייה, אני שומע אותך, מה אתה אומר? דבר, כן, כן, אתה, אתה, כן. כלומר? אה? ו? או, יפה. אם יש דבר שקשה לאישה, זה להיכנס בנעליים של חמותה. אז אני לא, זה אני אשתך, אתה רוצה לאכול אצל אמא שלך, תלך לאמא שלך. אני כאן, פה, זה מה ש... כן? זה טבעי. הפסוק אומר את זה, כן, יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. זה לא טוב, זה לא תחרות הוגנת, וכל חתן ממוצע יודע את זה, שצריך קודם כל לבחור. אדם בוחר באשתו, ואז הכל בסדר. רבקה, הקשר של יצחק עם רבקה היה קשר מאוד מאוד מיוחד. אחרי הכל, סליחה, הקשר של יצחק עם שרה. אחרי הכל הוא נולד לה בגיל זקונים, נכון? הפיוט הזה, סיסו לאימי, מכירים? עוקד ונקד במזבח. סיחו לאימי, כי ששונה פנה. הבן אשר ילדה ל-90 שנה, היה לאש ומאכלת מנה. ענה, אבקש למנחם, ענה, צר לי על אם תבכה ותתייפח. עוקד והענקד והמזבח וכן על זה הדרך, נכון? כאילו יש כאן קשר מאוד מאוד מיוחד. וכששרה אימנו מתה, אז יצחק הוא לא יכול, הוא ממהן להתנחם. ממהן להתנחם. ואז מגיעה רבקה. ותשימו לב, אנחנו קצת פה נדלג על התנך. מי זאת רבקה? איזה אישה זאת רבקה? מה האופי של אימנו הקדושה רבקה? זאת אישה עם עוצמות בלתי רגילות. עם אמירה משל עצמה, יש לה אישיות תקיפה ביותר. איפה היא גדלה רבקה? במקום של רמאים ורשעים, במקום של גנבים, המשפחה שלה, לבן, רשע מרושע, ואבא שלה וכל זה, והיא גדלה במקום שכולם רק עסוקים בלקבל ולקחת וזה, ומה היא עסוקה? היא עסוקה בנתת. נתינה בלתי פוסקת. היא שואבת לכולם, לגמלים וכל הדברים האלה וכל זה, ואחר כך אליעזר אומר לה, בואי איתי ליעקב, אז היא הולכת וזה, אז הם מנסים לעכב, נכון? ואנו לבנו בית אוהל, ואמרו, מאדוני יצא הדבר, לא נוכל לדבר לך רע או טוב. ואז, ויאמר אחיה ואימה, לבן ואימא שלה, תשב הנערה איתנו ימים או עשור אחר תלך. כנראה הייתה בת 12 רבקה, אז הוא אומר, תקשיבי, מה עכשיו הוא בא לקח אותך ככה, בואי תשבי איתנו ככה איזה כמה חודשים או שנה, ואז תלכי. ויאמרו, נקרא לנערה ונשאלה את פיה. בוא נראה מה אומרת רבקה. ויקראו לרבקה ואמרו אליה, תלכי עם האיש הזה ותומר אלך. אומר רשי, גם אם תגידו לי לא, אני אלך. זאתי... אישה תקיפה. כשאליעזר אומר לה, אשכיני, היא אומרת לו, גם לגמליך אשאב, עדים כאילו לשתות, והיא עונה לו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. היא מדברת. יש לה עוצמה אדירה. ומה קורה לאישה הזאת כשהיא מגיעה ופוגשת את יצחק? היא הבינה שהקשר המיוחד של יצחק עם שרה אמו לא יכול להתבטל. ושהיא לא יכולה להגיד, טוב, מעכשיו אני הגעתי, פה עכשיו הכל שונה. שרה הייתה מדליקת הנרות פה, אני אדליק אותם פה. אני אוהבת פה. שרה הייתה עושה את הבצק ביום חמישי, אין אסתום שישי. היא מבינה שכדי לעשות, לגמול טוב לבעלה, היא צריכה להיות... מה היא צריכה להיות? ללכת בעקבותיה של שרה. זה עקבות מצוינים, אבל אף אחד לא אוהב ללכת בעקבות של מישהו אחר. במיוחד לא בעקבות הגדולים של שרה. זה קשה להיכנס בכלל נעליים גדולות. היא אומרת, נכנסת. תשימו לב, ברגע שרבקה מגיעה ליצחק, כמעט לא שומעים אותה מדברת. פה ושם ככה דיבורים. ודווקא על יצחק ורבקה כתוב שיצחק, ויבאה יצחק האוהל לשרה אמו. ויביאה יצחק אוהל השרה אמו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה, ויאהביה, וינחם יצחק אחרי אמו. גמלת אותו ולא רק כל ימי חייה, הכוונה שרבקה, לא רק בתור קלה צעירה, ניסתה ככה לשחזר את מעשיה של שרה, היא המשיכה את אוהל שרה. היית נכנס לאוהל יצחק ורבקה, היית רואה אוהל שרה, כל ימי חייה. הייתה בטלה לגמרי לשרה שכבר לא הייתה בחיים. שרה הרי נפטרה. אבל יכול להגיד, טוב, הייתה כאן אישה גדולה, שרה וכל זה, אני אשים תמונה על הקיר וזה. לא, לא, היא הייתה הולכת ליצחק, תגיד איך שרה אמך הייתה עושה את הדבר הזה והזה. מה הייתה מתפללת פה וכאן, מה היא הייתה, כל דבר הייתה מבקשת מיצחק שילמד אותה, איך שרה הייתה עושה, איך שרה הייתה עושה. וואו. זה גמלת הוא טוב ולא רע. כל ימי חייה, זו שרה שגמלה ליצחק טובה בשעה שמת השרה עם. בסדר? כן, שאלה. כל התכונות האלה, הרגע אנחנו רואים שהמדרש בוחר לקחת פסוק לאישה. זהו, אז במקרה הזה, רבקה.
אבל כל תכונה שנלמדת.
אין פה אישה אידיאלית לפי המדרש הזה. יש כאן, כל אישה יש לה את האידיאל שלה. אצל רבקה, זה היה האידיאל. בסדר?
תמיד זה ביחס לבעל.
תכף נראה, זה תמיד, לא תמיד. כן, מה שם זה? מה רצית להגיד? היה שם דיבורים. השאלה מסתה לשאול? לא, נמשיך. הלאה. דרשה צמר ופשתים ותעס בחפץ כפיה זו לאה. שקיבלה ליעקב בסבר פנים יפות. דכתיב, ויבוא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אליי תבוא כי סחור סחרתיך בדודאי בני וישכב עמה בלילה הוא. לפיכך זכתה ויצא ממנה מלכים ונביאים ונשיאים. כן. מה הקשר בין הפסוק לבין המדרש, לבין האישה? לא, זה היה לי שכר פה. מה הקשר? מה? את מה היא עשתה בחפץ כפיה? את הזוגיות. תשימו לב. יש לנו ציור של זוגיות, שהוא ציור אידיאלי. הבעל אוהב את האישה, האישה אוהב את הבעל. הכל בסדר גמור, וזה בעצם הציור של יעקב ורחל. יעקב רואה את רחל, הוא מיד מבין שזאת אשתו, הוא מנשק לה, לא מנשק אותה, אלא מנשק לה, מנשק לבחינת רחל, הוא בוכה, גם רחל מיד אוהבת את יעקב. זה כאילו הזוגיות שהיינו כולנו רוצים לחלום עליה, שאנחנו פשוט נלך ברחוב, מולנו תבוא האישה, ומיד יהיה מבט אחד, אנחנו מיד נדע שזה שורש נשמתנו העמוקה ביותר, וזה היה נשמה שהתפרדה מאיתנו 40 קודם ולד, ויהיה בום בום רעמים, ובת קול פלוני לפלונית, ישר למשרד של הרב ביגון להזמין אותו לחתונה. ויש כאלה מקרים דרך כלל, זה לא... היה פה מופת במכון פעם. אני לימדתי אז שיעור גמרא בכיתה כאן למטה. ישבנו בכיתה, פתאום עבר מישהו במסדרון וצעק, מה שיכול להיות רק מוכן מהיר, השם, שלח לי כבר את הזיווג שלי! עכשיו הוא צעק את זה בכל הכינתה, בכל הכיתה ענתה, אבא! באותו יום הוא פגש את אשתו.
די.
התחתנו, כן. באותו יום, היה לו דייט באותו יום, הוא התחתן. כוח, עניית אמן. טוב! אז זה הזוגיות האידיאלית. לאה מציגה כאן זוגיות אחרת, שהדימוי שהמדרש נותן לה, זאת זוגיות שכמו, שסורגים, נכון? דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה. איך סורגים? תמיד אני הייתי אוהב לראות את סבתי עליה שלום, סבתא חנה, הייתה סורגת כאלה צעיפים וכל זה. אתה אומר, צריך, וואלה, מה יצא? יש פה איזה גולגול כזה של צמר, ועוד גולגול, וכאלה, שני שפיצים כאלו, ו... עושה ככה, כזה ככה, ועין, ועוד עין, ועוד עין, ושמים בצד. זה נראה כזה עוד יותר גרוע מאיך שזה היה בתך, לפחות זה היה מסודר, עכשיו זה מין כזה ככה, עם שוונצים, ועצם זה כלום. ואז עוד פעם, סבתא לוקחת, ועוד עין, ועוד עין, ועוד עין, וסבלנות, עין לעין, כל פעם זה עוד איזה משהו קטן, ואיזה קשור, וקושרים, ועוד מעשה, ועוד חיוך, ועוד הערת פנים, ועוד תשומת לב, ועוד איזה חן, ועוד זה, ועוד זה, ועוד זה. בסוף יוצא צעיף, או סוודר, או זה, לתפארת, שקלוע מעין אחרי עין. זה לא סינתטי, זה לא תעשייתי, זה לא קרה בילדין, זה נבנה במשך הרבה מאוד זמן, כשעין קשורה לעין. יש מבנה זוגי כזה. יש זוגיות כזאת, שהיא לא אורות וברקים, אבל היא מושגת בקשירה על גבי קשירה, בצניעות, והמדרש כאן טוען שהזוגיות הזאת היא, יש בה צד עליון אפילו יותר, היא תולדה של עבודה, של החלטה, של הכרעה, יצאו מהזוגיות הזאת מלכים ונשיאים מיעקב אליה, ולכן המדרש נותן כאן דימוי לדרשת צמר ופשתים וטס וחפץ כפיה. זאת זוגיות שעושים אותה בחפץ כפיים. עושים אותה, בונים אותה. היא לא נחתה מהשמיים כאיזה רוח שערה וזה, אלא היא ממש נבנית על ידי הידיים, צעד אחרי צעד. יש אפשרות כזאת. יש אפשרות לזוגיות שמושגת על ידי עמל. יש כאלה שאומרים, וואה, לא יודע, מתחתן. מתחתן איתו, לא יודע, אני לא הרגשתי כאלה כוכבים וזה. וכל החברות שלי סיפרו לי תמיד שהיה כזה, וואו, וזה. וזה נראה כאילו משהו לא בסדר. המדרש מציב שתי מסלולים, שני מסלולים של זוגיות. וכל אחד עם מה שמתאים לו. אנחנו באים לומר שיש זוגיות כאותי שנבנית, יש תנאי פתיחה טובים, ועובדים, ומתקדמים, ומהדבר הזה יוצאים דברים גדולים מאוד. לא תמיד צריך לחפש את האורות והברקים והכוכבים. דרשה צמר ופשתים, מטס בחפץ כפיה. את מה היא עשתה בחפץ כפיה? את מה? רק אני מתלהב פה? את הזוגיות, שאלה עם יעקב. היא עשתה אותה. לאה עשתה את הזוגיות. יפה, נכון? יופי, אני שמח שאתם אומרות שהמדרש יפה, אני אמסור את זה לתנאים. הלאה. הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה. זו רחל, שהייתה מתביישת בכל יום ויום. לפיכך זכתה, ויצא ממנה בן, שהוא דומה לספינה שהיא מלאה כל טוב שבעולם. כך יוסף, מתקיים העולם בזכותו וקלקל את העולם בשני רעבון. אז מה, 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 מה רוצה להגיד כאן המדרש? מה הקשר בין הפסוק לבין המדרש? מה זה? תגיד, תגיד, אייל. לא שומע, תגיד, מה? רחל היא כאוניות סוחר, מה הכוונה? קודם כל בוא ננסה להבין, מה זה להיות כאוניות סוחר? מה הכוונה? אתה מדבר על עבודה קשה ולא נעימה, זה חוויה אחת. מה עוד חוויה? כלומר, אוניות סוחר, מה אין להם? אין להם נמל בית. הם תלושים, הם כאילו יום פה, יום שם וזה. זאת החוויה, המדרש מנסה להעביר לנו חוויה של אישה שאין לה בנים, שאין לה ילדים. בסדר, בעלה אוהב אותה, אבל היא מרגישה תלושה בעולם. אין את ההמשך, אין את מה שממשיך את החיים שלה, ממשיך את הדורות. רחל הייתה כאוניות סוחר. כאוניות סוחר, המדרש אומר, כאילו, שזה בזכות יוסף, אבל הפסוק מדבר עליה. היא הייתה כאוניות סוחר. למה כאוניות סוחר? אתם יודעים מה זה להיות כאונייה? להיות כאונייה זה אומר שאתה, אין לך מקום, יום אחד אתה פה, יום שני אתה שם, אין משפחה, אישה, שיש לה בנים, יש לה בנות, אז יש לה מקום. היא יושבת כאן, כן, סיפר לי פעם איזה בחור אחד שהוא היה רווק מבוגר כבר. אז הוא סיפר שנגיד מזמינים לשבת משפחתית. אז אם אתה ילד קטן, אתה ישן עם ההורים. אם אתה אדם נשוי, אתה מקבל חדר. הוא זה מין יצור כזה בין 30 רווק. איפה נשים אותו? אז עשו איזה חדר של בני דודים, בני 14, ושמו אותו שם. כאילו זה... זה העומק החוויה שאין לך מקום, אין לך שום מקום בעולם, אתה תלוש כזה, אתה לא פה ולא שם. רחל היא הייתה כאוניות סוחר, כי אין לה ילדים, וכאוניות סוחר היא זכתה בסוף שגם יהיה לה בן שהוא כאוניות סוחר, זה התהפך, אומנם היא הייתה כאוניות סוחר חסרת מקום, אבל היא זכתה גם שיהיה לה בן שהוא כאוניות סוחר ופרנס את כל העולם, אבל יש כאן המשך לפסוק הזה, ממרחק תביא לחמה. מה הכוונה? זה אפשרות אחת, יפה, שהלחם מגיע למצא, אבל הפסוק הרי מדבר עליה, אנחנו צריכים כל הזמן לחפש איך הפסוק מדבר עליה. מה זה? לא שומע, בכל.
היא התאמצה בשביל זה.
יכול להיות, אני מעלה כאן אפשרות, ממרחק תביא לחמה, רחל לא זכתה לראות את יוסף. לראות את יוסף, משנה למלך מצרים. היא לא ראתה את זה. היא היה לה בן אחד יוסף, היא מתה בלידת בנימין, עדיין איזה מין חוויית התלישות כזאת, ממרחק תביא לחמה. זה... היא לא ראתה את זה. חודש הפסוק פה בא לתאר את הקושי של רחל, שגם הייתה קרוניות סוחר, ועד שכבר היה איזה פיוס, אבל היא לא ראתה את זה. זה היה רחוק מדי בשבילה. ולכן הייתה מתביישת בכל יום ויום. להתבייש זה מושג שקשור מאוד לאדם שאין לו מקום. אין לו, כל פעם, לא, טוב, תעבור לכאן, לא, טוב, תעבור לשם, טוב. התביישת כל יום, אין לה ילד. לפיכך, בגלל הבושה הזאת, היא זכתה לסמן יוסף וכו' וכו'. טוב. בואו נראה גם את הפסוק הבא. בושה זה לא דבר שאנחנו רוצים אותו, אבל מכיוון שרחל התביישה, ומהמקום הזה היא התפללה לקדוש ברוך הוא, הרי היא אומרת, אסף השם את חרפתי. אז מכיוון שכך, וכל כך הצטערה, וזה, אז זכתה שהקדוש ברוך הוא ניחם אותה. אבל את הנחמה הזאת היא לא ראתה, זה היה נחמה רחוקה. וזה מביא לידי ביטוי את העובדה שרחל הייתה באמת, היה לה איזה מין, ככה המדרש אומר במקום אחר, שבגלל שרחל כל כך סבלה, ומסרה את הסימנים לאחותה, ולא קיבלה נחמה כאן בעולם הזה, היא יכולה לתבוע מהקדוש ברוך הוא שינחם אותה בעולם הבא. איך? על זה שישיב את הבנים. כן, הקדוש ברוך הוא מגלה את הבנים, והוא לא, אברהם מתפלל אליו, יצחק מתפלל אליו, הוא לא שומע לאף אחד, וכשמגיע רחל אומר לה, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כלפייך אני לא יכול לעמוד בטענות שלך, אני אשכר לאחריתך. הלאה. ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה, זו בתיה בת פרעו, גויה הייתה ונעשתה יהודית, והזכיר שמה בין הקשרות בשביל שעסקה במשה, לפיכך זכתה ונכנסה בגן עדן בחיים. טוב, בתיה בת פרעו, זה מדרש מופלא מאוד, מדהים ביותר, כן, היא עשתה דרך ארוכה מאוד, אבל מה רוצה להגיד הפסוק? למה דווקא הפסוק הזה? נערותיה, נערותיה, יפה. מה עוד? רגע, מי אמר טרף לביתה? טרף לביתה. תשימו, איך קוראים לכבודו? איך? מתן. מתן אומר טרף לביתה. חשוב מאוד. תשימו לב מה קורה. מכל האימפריה האדירה של מצרים ופרעו בעצמו, בסופו של דבר, מי ממשיך את פרעו? דרך מה פרעו ממשיך? לא יוסף, דרך בתיה. הרי פרעה מת, כל ביתו מתים, כל מצרים טובעת. אז אלמלא הייתה לפרעה בת שחזרה בתשובה והתגיירה, לא נשאר ממנו כלום. והפוך על הפוך, בזכות מי פרעה נשאר? בזכות הבת שהתגיירה. היא נתנה טרף לביתה. מי זה ביתה? בית פרעה. כלומר, מצרים ממשיכה להתקיים בעולם בזכות בתיה שהתגיירה. אז זה נקרא טרף לביתה. יפה. אבל תחילת הפסוק, מה זה ותקום בעוד לילה? חזרה בתשובה במצרים, שזה לילה. ותקום בעוד לילה, כלומר, או יפה מאוד, איך קוראים לכבודו? עדיאל. עדיאל מבאר פה ביאור נפלא ביותר. זה לא חוכמה לחזור בתשובה כשעם ישראל בשיא, כן? זה, אתם יודעים שהייתה תקופה בהיסטוריה, בימי שלמה המלך ודוד, שלא קיבלו גרי צדק. למה? מי לא רוצה להצטרף למלכות שלמה? זה הכי כיף, מולך על כל העולם, יש שלום, אין מלחמות, אין כלום. מי לא רוצה? אמר שלמה המלך, אני לא בטוח בכנות כוונתכם. אבל להצטרף לעם ישראל כשלילה, בתיה בת פרעה מתי מתגיירת? כשעם ישראל במצרים, כשהם עבדים, שזה לא להיט להיות יהודי. כן? להצטרף לעם ישראל היום, כשאנחנו מוקפים, אויבים, מלחמות, גם כן, מעלה גדולה. אז ותקום, היא עשתה תקומה, אבל מתי זה היה? בעוד לילה. ותיתן טרף לביתה וחוק נערותיה. אני חושב שיש כאן עוד מימד, שמתאר גם את הבעצם... הרי היא גרה בתוך מצרים, בתוך הארמון. היא רוצה לשמור תורה, היא רוצה לשמור מצוות, היא רוצה... מתי היא תעשה את זה? היא תעשה את זה ביום, יתפסו אותה. מה היא עושה? בלילה. הולכים לישון כולם בלילה, וזה, היא גם הולכת לישון, שכולם ירדמים, היא קמה ומתחילה לבדוק, ללמוד, לחפש, מדליקה איזה נר. היא קמה בעוד לילה. וזאת הסיבה שהיא גם מוצאת את משה רבנו. היא קמה בעוד לילה, ולכן היא יוצאת לפנות בוקר אל היאור, לרחוץ מגילולי בית אביה. כלומר, היא מרגישה צורך כל בוקר ללכת ליאור מהר ולטבול כדי להתנקות מכל התומת עבודה זרה. ושם היא מגלה את משה רבנו. אז המדרש בעצם חושף, ואתה קם בעוד לילה, יש בזה שני ממדים. גם חזרה בתשובה בעוד לילה, בגלות מצרים שנקראת לילה, וגם מתי היא עשתה את כל זה אם היא נמצאת בתוך הארמון, יתפסו אותה, יארגו אותה בלילה. כשאף אחד לא יודע, פרעה לא יודע, הוא ישן נוחר על מיטתו בצד אחד, ובצד השני של הקיר, הוא לא יודע שהבת שלו, ברגע הזה, היא ערה. קמה. היא מחפשת את... את 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 קרבת אלוהים. מה איפה? את אומרת בשביל שעסקה במשה. כן, יכול להיות. כן, יכול להיות. יכול להיות. לפיכך זכתה ונכנסה בגן עדן בחיים. בואו נראה עוד אחת ונעצור כאן. זממה שדה ותיקחהו מפרי כפי ענת הכרם, זו יוכבד, שיצא ממנו משה שהוא שקול כנגד כל ישראל, שנקראו כרם, שנאמר כי כרם השם צבאות בית ישראל. אז מפרי כפי ענת הכרם זה ברור. מי זה הכרם שיוכבד נטעה? משה רבנו. כולנו אוכלים מהפירות של משה רבנו, משה לימד אותנו תורה וכו' וכו'. אבל מה זה זממה שדה ותיקחהו? איזה מילה זאת זממה? אה? איך אומרים את זה באנגלית? מזימה באנגלית, איך אומרים? מזימה. איך, איך? Conspired. She was a conspired woman. מה זה הדבר הזה? מה היא זממה פה? לחשוב בצורה כל כך קונספירטיבית, ללדת ילד ולהחביא אותו בתוך הבית, ואחרי זה לקחת אותו ולשים אותו בטבעה, ולהחביא אותו בגומה, ולשלוח את מרים שתתצפת, וזה, זה הכל מזימות כאלו שצריך להתאמץ על זה, זה לא דבר כזה פשוט. כן, היא לא רק ילדה את משה רבנו, היא הייתה מלאה תחבולה ומזימות, ובזכותה משה חי. אם היא הייתה קצת פחות מתוחכמת, היו תופסים אותו. היא מצפינה אותו שלושה ירחים להחביא תינוק, שלושה חודשים, איך אפשר לעשות דבר כזה? להחביא תינוק ולהשאיר אותו בחיים. איפה היא שמה אותו? בארון? איפה היא שמה אותו? ואז בטבעה, ואז בגומה, על סוף, וזה, כמה היא... להחביא ילד. צריך ראש קונספירטיבי להגיד, כי היא צריכה לחשוב, יוכבת שהיא הצדיקה הכי גדולה בעולמים, וכל כולה טוב לב, היא מיילדת. היא פתאום צריכה להיכנס לראש של מי? של המצרי הכי מנובל, של המצרי שמחפש תינוקות, לזרוק אותם ליאור. היה מקצוע כזה. במצרים, יאורן ראשי, סגן יאורן רצחן ראשי, שהתפקיד שלה לעבור בבתים, לדפוק על הקירות, לראות אם יש פה איזה תקרה כפולה, איזה קיר חלול, לתפוס תינוק, אופס ליאור. זה המקצוע של הבן אדם הזה. אז היא צריכה לחשוב בראש של התמה הזה, להיכנס למזימות שלו, ולהגיד איך אני עכשיו יותר מתוחכמת ממנו במחביאת התינוק, איפה שהוא לא ידע. איזה מזימה. להיכנס לראש של ה... אומרים שדיין הוא צריך להיות להיכנס... דיין, שהוא צדיק, הוא צריך להיכנס לראש של העבריונים. מספרים שפעם באו לרב קוק אנשים להידיין על כסף, הוא ביקש מרגע לצאת, קצת ככה הסתובב בחדר, אמרו לו, מה קרה? אומר, אני... זה כל כך רחוק מאליי שיריבו על כסף, אני לא צריך לפסוק את הדין, אני צריך טיפה להיכנס לעניין, להבין מה זה כסף, כאילו, אז הוא ככה קצת דולרים, פרנקים, זה, ככה זה, להיכנס לעניינים כדי להבין איך אנשים רואים על כסף. אז יוכבת, הצדיקה, היא גם הייתה זוממת גדולה. היה לה את הערמומיות הזאת כדי... אתם יודעים ש... הרב נויבירט, זכר צדיק לברכה שנפטר, שכתב את שמונה שבת כהלכתה, הם התחבאו בשואה. איפה הם התחבאו? הם גרו בהולנד, הם התחבאו ברחוב הראשי. כלומר, הם פשוט גרו. אמא שלו, אחותו, היו דומים, היה להם מראה כזה ארי. והם התחפשו, הם פשוט גרו ברחוב הראשי, התחפשו למשפחה גויה. וזהו. כאילו, אתה אומר, איפה אני אתחבא? אני עכשיו במקום שלו, איפה יחפש אותי הגרמני? יחפש אותי פה? אני מול העיניים, מול המשטרה אני... כמובן, הילדים לא נתנו להם לצאת, אבל זה, יוצאים על אופניים, חוזרים וכל זה, ולא גילו אותה. כן, איפה שהכי לא מצפים. זה זממה שדה ותיקחה. הגענו לעוד זין. אנחנו בעזרת השם נמשיך לא בשבוע הבא, כפי שאמרתי, של מילואים, אלא בעוד שבועיים, את הסדרה המופלאה הזאת, אשת חיל. עד אז, אל תלכו לשום מקום, החזיקו מעמד, תשאירו את השיר הזה בחוזקה.